קראתי הבוקר איזשהו סיפור קטן שבעצם מי שכותבת אותו מספרת שהיא מצטטת אותו מספר אחר שהיא קראה אותו בו. וזה על משפחה קטנה, הורים וילדה שמתיישבים במסעדה. וניגשת המלצרית, וההורים מזמינים, ואז המלצרית מסתובבת אל הילדה, והילדה אומרת, אני אקח נקניקיות וצ'יפס וקולה. ואיך שהיא אומרת את זה, אבא, לא, מה פתאום? בשבילה תביא בבקשה עוף ופירה וחלב. ואז המלצרית מסתכלת עליו, מסתכלת על הילדה ואומרת לה, מה את רוצה את הנקניקיות, עם קטשופ או חרדל? ואז היא הולכת ומסתררת שתיקה בשולחן, הם יושבים כמה דקות בדממה. ואז הילדה פתאום אומרת להם, ראיתם את זה? היא באמת חושבת שאני אמיתית. רובנו בדרכים כאלה או אחרות גדלים בתוך העולם, כשבגיל צעיר, בעיקר בתוך המקום הזה, זה נשתל לנו כשאנחנו נורא קטנים, כאילו אנחנו לא אמיתיים, כאילו אנחנו לא ממש קיימים כאן, נמצאים כאן. אחת התשובות הכי רווחות, כששואלים, נשאלים מה זה חינוך? תהיה איפשהו על הפסים של חינוך, זה איזשהו תהליך שהמטרה שלו להכין את הילד לחיים. בוורסיות כאלה או אחרות, אנחנו נשמע את זה הרבה, ואם נסתכל בכנות בתוכנו, אנחנו גם מאוד מאוד עשויים למצוא מקומות שכאלה. העניין הוא שמאחורי ההסתכלות הזאת ישנה איזושהי ראייה, או אולי ראייה חסרה, שבעצם לא רואה שילד הוא בן אדם שלם. קטן, נכון, הוא ילד, אבל הוא בן אדם שלם. כל האיברים שיש פה, יש שם. כל הפוטנציאל, גם אנחנו הרי ממשיכים להתפתח ולהשתנות. והראייה הזאת היא שטבועה כל כך כל כך עמוק, יושבת על המקום שההתייחסות לילדים, של היא תאכל, שוב, אני לא נכנס אל הנושא הזה, יש בתוך סיטואציות פרטניות המון המון דברים, אני מדבר על מה שהסיפור הזה מנסה להנחיח נמצא מאחורה. ועל ההלם של הילדה, של וואו, היא חושבת שאני אמיתית באמת. כי מעבר לזה, עם כל מיני התייחסויות כאלה עוזרות לאיש צעיר לפתח כל מיני הרגלים שאולי רצויים יותר, כמו לאכול דברים יותר בריאים, לאכול דברים פחות בריאים, הרגלי היגיינה וכל מיני שכאלה, בבסיס הדברים, זה בעצם אנחנו מתחילים להאמין שאנחנו לא אמיתיים. שאנחנו לא אמיתיים, לא במובן עמוק עמוק של המילה, אלא במקום שכדי להיות ראויים להיות כאן, אנחנו אמורים לעשות משהו. איזושהי תחושה מאוד מאוד בסיסית של לא ראויים מתפתחת בתוכנו. ועם התחושה הזאת אחר כך מוכנים אנחנו ניגשים אל העולם. התחיל בגיל 12, לא יודע באיזה גיל, לא ניכנס עכשיו לכל מיני תיאוריות התפתחותיות. אבל המנח המאוד בסיסי שלנו זה לא שאנחנו human being, אלא זה שאנחנו human doing. שכדי להיות ראוי להיות כאן, כדי להיות ראוי לאהבה, אני אמור לספק איזושהי סחורה. כשבחלק המאוד מאוד ראשוני יושבת מטבע הדברים מול הסטנדרטים בבית, מול הדברים שבעצם הציפיות שהרגשנו, מה בעצם יגרום להורים שלנו להיות שבעי רצון מאיתנו, וממשיכה אליי למשפחה רחבה יותר, ולמערכת חינוך, ולבית ספר, ולכל מיני מקומות שכאלה. והטריקיות הזו של זה, היא שגם אם אנחנו בני מזל, ואנחנו מתעוררים, וזה קורה לרבים מאיתנו באיזשהו שלב, אל המקומות האלה, ואז עוברים הרבה פעמים דרך פאזה של לכעוס על ההורים שלנו ולהאשים אותם, וגם אנחנו משנים, מוצאים דברים שמרגישים לנו יותר אותנטיים לדרך שלנו, אנחנו עדיין נושאים איתנו את התחושה שאנחנו לא ראויים. ואז אנחנו צריכים להיות, לספק את הסחורה בדרך שלנו, אבל זה עדיין ממלא אותנו בסטרס, יוצר בנו לחץ, יוצר ציפיות. אנחנו רואים את זה, אני מקווה, בצורה כל כך כל כך ברורה, כשאנחנו מגיעים לכאן, אל הסיטואציה הזאת. מקום שאנחנו שמים את זה על השולחן, שאין לנו בעצם צורך לעשות כאן שום דבר. זה לא עוד איזשהו התעסקות שאנחנו אמורים להצליח בה. אי אפשר להצליח בה בכלל. אין לזה משמעות. ואנחנו רואים את כל המקומות הקטנים, איך זה נכנס בנו, איך זה בעצם לוקח גם את זה אל תוך הטריפ הזה של לא להיות ראויים ושל להצטרך לעשות משהו שיצדיק את זה שאנחנו כאן, שאנחנו ראויים. והמקום הזה מאוד מאוד מציף לנו, אתם זוכרים אולי אי שם, לפני כמה שבועות, כשהתחלנו להיפגש, מיינדפולנס. דרך מילה באנגלית שאנחנו משתמשים בעצם אל פרקטיקה, שנמצאת, תופסת חלק מאוד מרכזי, מה שאנחנו נפגשים, מה שאנחנו מתאמנים אודותיו. מיינדפולנס זה תרגום, תרגום או תרגוש, מכירים את המילה תרגוש? איזה חבר שלי פיתח אותה על עבודה תרגום שעושה תרגום ורגש, זה לא עליו דווקא המקום, ממיינדפולנס זה מאוד מאוד נכון. המילולית זה מילה, זה מגיע מהמילה לזכור בכלל, סאטי. אבל מיינדפולנס, היא מתרגמת פאלי ופאלי ושפות אודיות קלאסיות בכלל, אין בהם את ההפרדה בין מיינד להארט, בין ראש ללב. אז באיזשהו אופן אפשר להגיד, אם לעשות את המילה, גם מיינדפולנס היא מילה מגושמת ומלאכותית משהו, לעשות אותה עוד יותר, אבל לדייק משהו, זה mind/heart-fullness. כל המקום של לב הוא לב העניין. ובאיזשהו אופן, כל העירות היא משהו שאפשר לדבר עליו ויש לו משמעות, רק כאשר יש בפנים לב, שמאפשר לנו גם להכיל ולראות את מה שקשה לראות. ואז מאפשר לראייה להעמיק ולהעמיק ולהעמיק. וכאשר אנחנו אומרים, בתוך כך לב, באיזשהו אופן אפשר לומר שאנחנו קודם כל מדברים על חמלה עצמית. אנחנו כל כך, כל כך טבוע בנו עמוק, ואנחנו כל כך, כל כך משוכללים בזה. בלמצוא מה לא בסדר בנו, בלהרגיש דפוקים, בלהרגיש לא ראויים. ואנחנו מכניסים את זה לתוך האמון במיינדפולנס. רואים בתוך כך את המקום, ואין, לא משנה מה נאמר. אנחנו רואים איך משהו בתוכנו יודע לקחת משהו במילות ההנחיה, משהו בדרך שהמנחה מביט בנו, משהו לא יודע בתוך מה. הנה, זה לא באמת ככה, אני באמת פוקה. אני באמת לא עושה את זה כמו שצריך. זה באמת לא זה. ואז כשאנחנו רואים את התנועה הזאת, אומרים, הנה, אבל אצלי אני באמת לא מצליח לאהוב את עצמי. לא מצליח להיות רך עם עצמי. גם לגבי התנועה הזאת, גם לגבי האמירה הזאת. גם לגביה להביא את האיכות של הלב, את האיכות של החמלה העצמית. באיזשהו אופן להיזכר ב... רוצה לשלב אל תוך זה, לשלב את האי ידיעה, את האי ידיעה עמוקה עמוקה, את זה שאנחנו לא יודעים, ואת זה שלא באמת יודעים, כל הידענים מסביב, התרבות והחברה והמדיה והזה והמורים, כל מי שאנחנו נותנים לו את המקום, כאילו מישהו יודע באמת וממש. כן, כל הידע שנצבר בנו, בדיוק כמו זה, כמו שדיברנו בתחילת היום, שאנחנו מאמינים בסיפורים שהשארנו רחוק מאיתנו שהם שם, והם מחכים לנו ונחזור אליהם. וניסיון החיים הוכיח את זה, אבל אני לא יודע אם מישהו מכם מכיר את זה. כשהייתי ילד, הייתי כאילו, אתה משגע אותי הקטע הזה שאני נרדם, מה קורה בחדר שלי כשאני ישן עם הצעצועים? היה בי איזושהי תחושה שאני בטוח שקורה משהו, שהם... והייתי מתעורר והכל היה במקומו. וגם כשהייתי משתף בזה את אמא שלי, הייתה אומרת לי, הנה, תראה. אני אומר, לא אמא, אבל אני יודע. וזה שאני מתעורר והם חזרו למקום, זה לא אומר שום דבר. שכשאני איננו. עכשיו, בראש שלנו, שלוקח אינדוקציה ועושה איתה ניסויים ומפתח פורי עולמות, זה נורא נורא משמעותי. אבל עמוק 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 זה לא הוכחה. איך אפשר לדעת? כשהיינו טסים לאחותי, לאילת, היינו טסים במטוס, והייתי בוכה כל הדרך שאני רוצה לרדת לארץ הצעצועים. הייתי משתגע בעיקר מהמסעיות הארוכות, הייתי אוהב נורא מכוניות. מסתכל מהשמה ורואה, תראה, אני רוצה את הצעצועים האלה, אני רוצה לרדת ארץ שלמה של צעצועים. ואומרים לי, לא, זה ככה נראה מלמעלה. מאיפה אתם יודעים? הנה, תראה, כשיורדים למטה. אבל אני לא מדבר כשלמטה, אני כשלמעלה, את זאת אני רוצה, את הארץ הזאת. כל כך הרבה דברים שאנחנו כל כך עסוקים בהם, בתוך היומיום שלנו. אני לא מבטל אותם. אבל הקונטקסט, של לפתוח את הקונטקסט הכללי, שאנחנו במרחב, לא ידוע. אולי הדבר היחידי שאנחנו יודעים אותו בוודאות, זה שזה ייגמר, זה ייפסק. מה שאנחנו קוראים לו חיים, איך שאנחנו תופסים אותם, אנחנו יודעים, זה ייגמר. אין לנו מושג איך הגענו לכאן. אף אחד מאיתנו לא בא אליו, לא, לא מלאך ולא מגלגל נשמות ולא שום דבר אמר, תגיד את זה בעניין. יום אחד זה היה. אגב, זה לא היה ברגע שנולדנו, וגם לא ברגע העיבור. איפשהו נגיד שיש לנו את הזיכרון הראשון, זה היה. אבל לא משנה, אנחנו לא יודעים מה זה, אין לנו, לפני שאנחנו זוכרים, אין לנו זיכרונות מלפני שאנחנו זוכרים. ויום אחד, כנראה, זה ייפסק בדרך הזאת. ואין לנו שום מושג מתי זה יקרה. שום מושג. סטטיסטיקה אולי אומרת, גברים 80 וככה, אנשים אולי היום כבר 90, אבל זה סטטיסטיקה. אני לא אשכח אף פעם מה כתב מנחם לס, שהיה הראשון בישראל שהתחיל לכתוב על ה-MBA, על הכדורסל בארצות הברית, כזה בצורה אמריקאית כזאת. אהבתי כדורסל שהייתי ילד. הוא כתב הרבה על שם היום כבר בכלל מקובל, המון המון סטטיסטיקות, משמרים כמה זה, כמה אחוזים מהקו, אחוזים מפה והכל. והוא כתב איזשהו מאמר נורא גדול על שחקנים של מאני טיים, ווינרים, על הדבר הזה שאתה יודע שיש, לא יודע אם אתם בדור, מיקי ברקוביץ' כזה, שאיכשהו הקלט הסל ב... ואז הוא כתב שם שהמורה שלו באוניברסיטה היה אומר שאם אתה שם רגל אחת במים רותחים ורגל השנייה במים קפואים, סטטיסטית אמור להיות לך נעים. סטטיסטית. בסדר, אולי מהבחינה הזאת זה עושה הגיונית את המחשבה לשים, לחסוך כסף בפנסיה. לא יודע. לא יביא את ההשקפות הרדיקליות שלי, אבל לא, זה באמת לגיטימי פה. אבל בין זה לבין האמונה העיוורת שיש בנו, לא שאנחנו עוצרים אינטלקטואלית לחשוב על זה, אבל שאנחנו מתנהלים לפיה, כאילו זה יימשך לנצח, או לגיל הסטטיסטי. לא משנה שלגיל הסטטיסטי זה לא עובד, אם אתם יודעים, תראו כאילו אנשים בני 80, לא נהיה התחושה של ההבנה הזאת, וואלה, סטטיסטית עוד שנתיים אני אמור זה, אז התחושה הזאת כאילו זה יימשך לנצח, וכאילו לפי הסט של הערכים שנהוגים ואנחנו לוקחים אותם. אבל ההיזכרות הזאת בזה שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא יודעים, היא כל כך מאפשרת לחמלה כלפי עצמנו וכלפי האחרים להיות כאן. אולי עוד איזשהו מין כזה אחרון שנוגע בשתי הנקודות האלה באמצע, זה גם היה במלחמת לבנון השנייה. כשנסעתי בסוף, כאילו מהצפון, יצאתי מהכפר שלנו, הייתי עוד די קרוב אליו, ואני נוסע, לפני איזה מכונית, נוסעת כזה לאט, מאוד לאט, ובדיוק התחילה הזעקה. וזאת הייתה פעם הראשונה שלי לחוות אזעקה ממש, כי בכליל אין צופרים. אז שומעים לפעמים אזעקות, אבל זה החוויה אחרת לגמרי, לשמוע אזעקה מעבר להרים. אתה מבין שיש עכשיו אזעקה, אבל אין לה את האינטנסיטי הזאת. ואז לשם הצליל של האזעקה, על הדריכות הזאת, והמחשבה, כאילו נושא הדרומה, שהטיל, הטיל מלמעלה, ואני רוצה למהר. הוא נוסע לפניי כזה לא זז. ועוברת לי המחשבה בתוך הזה, נו יא אידיוט, כאילו, שנינו נהרג בגללך. ואז ישר אחרי המחשבה הזאת, עוברת לי המחשבה, אולי הטיל הזה בכלל הולך ליפול שם עוד 500 מטר, והוא עכשיו מציל אותי לא להיפגש בו. ובום, אני לא יודע, וגם אולי המון תודה לך. אני אעצור כאן, ובואו נשב.